אנחנו פסקה חדשה. איזה מספר זה אצלכם? האדם צריך להיות שפל? האדם צריך להיות שפל. זה פסקה חדשה שקשורה לבירור מידת הגאווה. וגם היא מציגה לנו איזשהו מודל מוסרי באמת מיוחד, מופלא, שבאמצעותו אפשר להתמודד עם מידת הגאווה. אז אנחנו כדרכנו נקרא את הפסקה, ואחרי זה נדבר עליה קצת. האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע והרפה שבו. ולהיות רם ונישא בעיניו מצד חלק הטוב והאור שבו. על כן ייתן מקום לכל הרחבת דעת מצד חלקיו העליונים, ויסבול כל בושה ועלבון שלא בהקפדה, כלומר בלי להקפיד, כי אם במקום, אלא אם כן במקום שיש על זה, על ההקפדה, יש סיבה טובה להקפיד, כן, יש על זה תכלית מוסרי נשגב, מפני שכל עלבון ושפלות, זאת אומרת, למה לא יקפיד על עלבון ושפלות? כן, למה לא יקפיד? מפני שכל עלבון ושפלות מסכים מאוד עם צדדים הרפים שבו. שאין אדם בעולם שלא ימצאם בקרבו, עד אותה המידה שראוי להתבייש עבורם. וכל העושה דבר עבירה ומתבייש עליה, מוכלים לו על קודמנתם. כן, זאת אומרת, הפסקה הזו בעצם, היא מלמדת אותנו להתייחס בצורה נכונה לכל אחד מחלקי הנפש שלנו, באופן כללי, כן? כדי להבין היטב את הדברים שהוא אומר כאן, רב, דרכנו מפעם בפעם אנחנו ניתן כמה הקדמות. באופן, מה? סליחה?
מה זה חלק הרע?
כן, אנחנו נדבר על זה מיד, ודאי. נדבר על זה, דוד. זה הנושא. כן. באופן כללי אנחנו מרגישים היטב, כל בר דעת מרגיש היטב שהוא בנוי משני נטיות עיקריות. מה שקרוי יצר טוב ויצר רע, או מה שקרוי בלשון אחרת, הנפש הבהמית והנפש האלוקית. כן? בלשון התניא, גם הרב מכנה את זה כך, באורות הקודש, שתי הנפשות, יש לו מאמר, חלק ג', שנקרא שתי הנפשות. כן? שתי הנפשות, הנפש הבהמית והנפש האלוקית. כן? הנפש הבהמית, לאמיתו של דבר, הייתי אומר, היא הנפש שנמצאת יותר בצל, כלומר, היא נפש שהיא במקום הצל, במקום של הצל. מה זה מקום הצל? זה המקום ששם השמש לא מגיעה כל כך. איפה יש צל? איפה שהשמש לא מגיעה כל כך. כן? שם יש צל. הנפש הבהמית היא מקום של צל, היא מקום שהערת השמש או הערת הנשמה לא מגיעה כל כך. מכיוון שהיא לא מגיעה, קוראים לזה הסתר פנים. יש שם הסתר פנים, כן? כך מסביר הרמח"ל בדרך השם, שהסתר פנים זה יותר ריחוק מהאור האלוקי. זאת אומרת, כן? עכשיו אור השמש, הוא נכנס לחדר הזה, אם נחבר עכשיו את האור פה, אור השמש, נגיד אפילו שכרגע שמיים בירים, בירים אני חושב, לא? בירים? נגיד, בירים. אור השמש נכנס לפה במידה מצומצמת, כן? זה כמו נוגה. קליפת נוגה זה נקרא, כן? זה נוגה. כן? אבל אם אני אפתח את החלון, אור השמש ייכנס יותר. אם אני אצא עכשיו פה לאקסדרה, מחוץ לדלת, כן? פה הזה, הלובי הזה, אור השמש יותר. חלונות רחבים שזה. זאת אומרת, הנפש הבהמית זה בעצם מציאות כזאת שמתהווה כתוצאה מריחוק, יותר ריחוק, כן? מאור השם, מאור הנשמה. ממילא, שם יכולות להתהוות או להופיע כוחות חיים, כוחות חיים, גם מעשים, גם מחשבות, כן? גם נטיות נפש כאלו ואחרות, שהן יותר שייכות, נקרא לזה, אל היעדר האור. אתם רוצים לקרוא לזה רע? אתם רוצים לקרוא לזה חסרון? אתם רוצים לקרוא לזה פחיתות? אתם רוצים לקרוא לזה היעדר? איך שרוצים. יש כל מיני מילים. אבל עיקר שנבין את הרעיון. זאת אומרת, הנפש הבהמית שבתוכנו, היא הנפש שדוחפת אותנו לקלל. רגע, אתה צדיק, דוד. אתה... לא, אני אומר, הנפש הבהמית, כל אחד יש לו את החולשה שלו, כל אחד יש לו את הנפש הבהמית שלו. כן? יש אדם שאצלו הנפש הבהמית מעוררת אותו להיות עצלן. יש אדם שהנפש הבהמית מעוררת אותו לגנוב. יש אדם שהנפש הבהמית מעוררת אותו להיות סקרן, כן? ולחדור למקומות של אחרים. מה קורה בבית של זה, מה? כן? כל אחד והנפש הבהמית שלו, מה שנקרא, השתמרה מאבוני, מה? כל אחד בעצר הרע שלו. כן, אדם צריך להכיר את היצרה שלו. כן, צריך להכיר את היצרה שלו. יש אנשים שאין להם יצרה מסוים. היה לי איזה חבר, מורה בבית ספר שלימדתי, כן, בית ספר הימלפרב, לפני הרבה שנים. המורה הזה, אני הייתי מדבר איתו על שמירת עיניים. הוא אומר לי, לא מבין מה אתה מדבר. אני רואה אישה, אני בכלל לא מרגיש שום תאווה. אמרתי לו, תגיד, אתה בריא בנפשך? כן, הוא היה רווק אז. הוא התחתן, ברוך השם, יש לו ילדים גם, ברוך השם. הוא לא מרגיש. מבנה הנפשי שלו, כזה צנוע, כזה פשוט, תמים, כזה תמים. לא מרגיש, לא מרגיש. אין לו את הניסיון הזה. יש לו ניסיון אחר. איזה ניסיון יש לו? נטייה לעצבות. יש לו את הניסיון הזה. הנפש הבאמת, היא מתה אותו לעצבות. לעצבות, לקיעות חושים קצת, לכל מיני, כן? בסדר. אז זהו, צריך לעבוד. אבל ברוך השם, מתחתן וכל בסדר. ברוך השם, ברוך השם. אז זה נקרא נפש באמת. הנפש הבאמת היא מתה אותנו, כל אחד ואחד, כפי עניינו, אבל היא מתה אותנו לעבור עבירות. לעשות דברים שמנוגדים לרצון הבורא. בין במחשבה, בין בנפש ובין מעשה. הנפש האלוקית, בדיוק הפוך. כיוון שהנפש האלוקית היא מייצגת את כל מכלול הרצונות והנטיות היותר רוחניות, היא זו שנותנת לנו, כן, דחיפה לאמת, לחפש את הטוב, לחפש את משמעות החיים, כן, לשפר את המעשה, כל הדברים, להתפלל, כן? נטייה כזו נפשית של להתפלל, לפנות לאיזה משהו גבוה, אינסופי, להיות איתו בקשר, בדיאלוג, כן? כן? מי שמרגיש את הדבר הזה, יש אנשים שהנטייה להתפלל, איך זה קיים? לא משנה. אבל הנפש האלוקית היא מתה אותנו לדברים הטובים. למקום של האור, של ההתקדמות, של פריצת הדרך, של ההתעלות. זה הנפש האלוקית. נפש האלוקית. וכל אחד מאיתנו גם כן, כמו שאמרנו, בדיוק לגבי הנפש, כמו שאמרנו לגבי הנפש הבאמית, גם לגבי הנפש האלוקית שבנו, כל אחד יש לו את הנטייה שלו. כן? הוא מרגיש את הנטיות, כן? הרוחניות המיוחדות לו, כן? המתעלות, כן? את השאיפות המיוחדות לו וכן. יש את זה. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, צריך להבין שיש מתח גדול בין שני הנפשות. יש מתח גדול. למה הדבר דומה? דימו את זה, כן? תחשבו על זה שלוקחים אדם, כן? אציל נפש, כזה אציל נפש ונפלא, כל מן רק חושב איך להטיב, באמת טהור וקדוש, וקושרים אותו בשרשרת, שהוא כל מן חייב ללכת עם אדם נוסף, אבל האדם השני, הוא מנבל את הפה כל היום, וכל היום גונב ושודד, אבל הוא צריך להיות קשור אליו, האדם האציל. תחשבו, איזה מתח יש בין שניהם. כמובן, גם האציל, הוא משגע את העבריין. למה הוא משגע את העבריין? נכון? בדיוק כמו שאברהם אבינו, כן? משגע את לוט, נכון? כן? זה לא פשוט, זה לא פשוט, יש מתח. כאילו קושרים צדיק ברשע. זה קשה מאוד, מה? ההתרוצצות בקרבם, כן, נכון, נכון. נכון, ההתרוצצות, נכון, צדיק. יש מתח מאוד גדול, והמתח הזה יכול להעביר אדם על דעתו. יכול להעביר אדם על דעתו. עכשיו, ההתמודדות עם המתח, כן? ופה כדאי שתוך כדי שאני מסביר את הדברים ואומר את צורות ההתמודדות עם המתח, שכל אחד ינסה להיות מחובר לעצמו ולשאול את עצמו, כן? מהם הדרכים מתוך האפשרויות שאני אציג פה, כן? מהם הדרכים שהוא מרגיש יותר שייכות אליו, נקרא לזה כך, כן? זה חשוב להזדהות עם הדברים, כדי שהדברים שנאמרים פה, הם ייקחו חלק בחשבון הנפש שלנו, לדעת איפה אנחנו עומדים בהתמודדות עם המתח הזה. יש לנו כמה וכמה דרכים של התמודדות, כן? כחמש במספר. חמש מספר. אולי ארבע, נראה. אולי נעלה גם את החמישי. ננסה לראות. בכל אופן, הדבר הראשון זה ההתמסרות, כן? הדבר הראשון זה ההתמסרות לנפש הבהמית. למחצה, לשליש או לרביע. אבל מה שבולט בגישה הראשונה זה התמסרות ונתינת עדיפות ויתרון לנפש הבהמית. מה זאת אומרת? כלומר, אני הולך ובונה את הדימוי העצמי שלי על בסיס של התקשרות לנפש הבהמית ומאווייה. אבל, רגע, אדם הוא לא כל כך טיפש להתקשר לנפש הבהמית, כן? היצר הרע מתוחכם, ולכן כשאדם בוחר להתקשר לנפש הבהמית, מה עושה היצר הרע? הוא אומר לו, תראה, אני לא אתן לך את הבהמיות בצורתה המלוכלכת והמתונפת, אני אשווה לה מראה מנומס, מהודר, אפילו פילוסופי. בסדר? זו הערה חשובה מאוד, כדי שלמנוע, כן? או לפחות, מן הסתם, מישהו שואל בתוך תוכו עכשיו, מה באמת? מי מתקשר לנפש באמת? אנחנו אנשים, בכל אופן. אז לכן אמרתי את זה. אם מישהו חשב לשאול את השאלה הזו, בטרם ישאל ואנחנו עונים, כן? ההתקשרות לנפש הבהמית היא בדרך כלל נעשית תוך כדי שילוב של אלמנטים רוחניים שבאים להצדיק ולאשר, כן? בעצם את השולחן הרוך של הנפש הבהמית. כלומר, אני אגנוב בהידור, אני אסנה בהרגשה של צדק, כן, ומוסר, אפילו אהרוג, כן, אפילו אהרוג, בהרגשה שעשיתי מעשה נכון וצודק, אפילו זה, עד כדי כך. זה השלב הראשון. שלב הראשון, התקשרות לנפש הבהמית, תוך כדי התחזקות הרושם שהדימוי העצמי שלי הוא כולל וכלול מהנפש הבהמית. עכשיו, שהדימוי העצמי שלך, כן, הוא בנוי על הנפש הבהמית, אתה תעשה הכל כדי לגונן עליה, נכון? כמו ילד שמגונן על הצעצועים שלו, למה? כי הדימוי שלו בגיל הזה, על מה הוא בנוי? על משחק, על גירויים ילדותיים, נכון? הוא מאוד ישמור על זה. כי הרגשת החיים שלו כרגע היא זורמת דרך חוויות, ילדות, כאלו ואחרות. הוא יהיה מאוד קנאי לצעצוע שלו. הוא יהיה מאוד קנאי, כן? לתרבות של הילדות. ואם מישהו ינסה לקחת את זה ממנו, הוא יגונן על זה. אם הוא יכול להרביץ, הוא ירביץ. אם הוא יכול רק לרקוע ברגליים, הוא ירקע. הוא יצעק, הוא יכעס, הוא יקלל. כי הדימוי שלו, הוא בנוי על התכנים האלו. אבל אנחנו אנשים מבוגרים. ואם בתור אנשים מבוגרים, ואגב, פה דיברתי בצורה מאוד מוחלטת אמנם, ואמרתי, יש אדם שמתמסר לנפש הבהמית. צריך להבין שכל אחד, במובן מסוים, הוא מתמסר לחלק מהנפש הבהמית. וכדאי לשים לב, לאותו חלק שהוא מתקשר בנפש הבהמית, עליו הוא יגונן. מה זה אומר שהוא יגונן עליו? הוא לא יהיה מוכן לקבל תוכחה והשפלה. אני משתמש בכוונה מילים שהרב משתמש בו בפסקה, כי אנחנו נזדקק לזה. אבל אותו החלק שנתפס בעיניך, כחלק של הדימוי העצמי שלך, שעליו חיות תחיה, ממנו אתה מקבל את הרגשת הכבוד, הערך, הממשות, החיות, חוויית החיים, הקיום, לא משנה. עליו אתה תגונן. למשל, אדם שאוהב לאכול טוב ויגידו לו, אתה מזיק לעצמך. מה הוא יגיד? תעזב אותי בשקט עם השטויות שלך. ראיתי הרבה אנשים טבעונים שחלו בזה וחלו בזה. אולי מוכן לקבל תוכחה. לא מוכן לקבל. כי כרגע הוא מאוד מקושר לתאוות אכילה. דוגמה בנאלית אמנם, אבל זה בניין אב. לא, אנחנו צריכים ש... לא, כן. לא, לא שייך להוכיח אותו בזה. מכיוון שהוא חווה חוויה משמעותית של החיים באכילה. אתה לא יכול לקחת לו את זה. הוא לא יקבל את זה בשביל בנים אופן. אם כן, המצב שהגדרנו עכשיו, הוא גורם לאדם לא להיות במהלך של תיקון. וממילא, להרגיש את השלמות שלו בעצם החסרון. בחסרון, הוא מרגיש את השלמות. הוא נהנה לגנוב. לגנוב זה חסרון. אבל הוא מרגיש את השלמות בזה. מי שקרא את הספר של יצחק דרורי, כן? איך הוא נקרא? המוח, המוח. מישהו קרא את הספר המוח. אתה קרא לזה? כן. הוא מספר את העונג שבגניבה. את העונג שבפריצה. הוא היה מתפלל אפילו מול הכספת. זה מאוד מזכיר את מה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, שאפילו כתוב שגן באפו מחתרת רחמנא קריא. יש ביטוי בגמרא, נכון? מכירים את זה? אפילו הגנב, כשהוא נמצא במחתרת, הוא קורא לקדוש ברוך הוא. מה הוא קורא לקדוש ברוך הוא? שהוא יצליח. דבר מעניין, הוא מגייס את הקדוש ברוך הוא למעשה הפריצה. אז שם הוא מתאר איך הוא ניצב לפני הכספת, פה בסניף בן יהודה, כן? בדיסקונט, לא יודע איפה שהוא פרד שם, מול הכספת, ומתפלל. ריבונו של עולם, תן לי יצירתיות, תן לי דמיון, תן לי השראה, תן לי סבלנות. הוא פורץ לכתוב, מה הוא אמר לי? עכשיו, הוא נחלה כמה וכמה פעמים. את הספר הזה הוא כתב בכלא. היה נכנס איזה עיתונאי של ידיעות אחרונות בשם אילן בחר, שהיה בא לבקר אותו במסווה של ביקור תמים, הוא היה כותב לו על פתקאות, כן? זה יצחק דרורי, כן? המוח. כן? המוח זה נקרא, מוח. הוא היה כותב לו על פתקאות כל מיני פרקים של חייו. הוא היה מוציא את זה מהכלא, כן? עורך את זה, נכנס עוד פעם. וככה במשך זמן לא מבוטל, כתב ספר, נקרא המוח. עכשיו, בסוף הספר, בסוף הספר, הוא כותב, לא זוכר כמה, זה אני חושב 50 סיבות, למה לא ללכת בדרך שלי? כן. למה לא ללכת בדרך שלי? אז פעם היה לנו איזה נער בסיכון בבית, שאנחנו אימצנו אותו. נער בסיכון. ואני חשבתי שזה מעשה חינוכי מאוד לתת לו לקרוא את הספר. כדי שהמחשבות שלו, להיות פורץ נוצץ, כל מיני דברים כאלה, שישכח אותם. נתתי לו לקרוא את הספר. אז הוא בא ואומר לי אחרי זה, תדע לך, עכשיו אני מאוד מאוד סקרן לנסות לעשות את מה שהוא עשה. מה? מה? הסיבות שכתובות בסוף הספר לא שכנעו אותך? הוא אומר, ההפך. הוא מתאר את הדברים בצורה כל כך מושכת, שמתחשק לי לעשות את מה שהוא עושה. הנער הזה, לאחר מכן, אחרי תקופה לא ארוכה, מקריאת הספר, הוא הסתבך באיזה תגרה של סכינים, כן, ביישוב שלנו. והוא קטין, כמובן יש הכנסת לכלא, אבל הוא בצו בית משפט, הוא נלקח למוסד, לנערים בסיכון. כן, ברור שהיום הוא ככה הנדסי חשמל רציני, משהו ככה, כן, בתי מלון, ככה באילת, ככה מאוד רציני, הלך ככה, כן, קצת אפילו חיפש את אלוקים, ככה קיבלתי איזה אס-אמס לפני שנתיים ממנו. מה שלומך, מה שלומך, חשבתי אולי לפגוש אתך מכון מאיר, לא הגיע, עד היום. אבל לפחות הוא אמר, לפחות הוא אמר. תראו לאן זה מגיע, אי אפשר לתקן אותו. גם אותו המוח שהוא כותב את הדברים האלו, הוא כאילו מתרפק. למה הדבר דומה? ואת חטאי אני מזכיר היום, אני חייב לומר לפעמים, חושב על זה, בעל תשובה שמספר על העבר שלו. והוא מספר על העבר באיזה מין התרפקות ואיזה מין געגוע, כן? כאילו הוא מדבר על איזה משהו רחוק, שהיה פעם, אבל צורה שבו הוא מתאר את זה, זה מראה על זיקה. אין פה גט, אין פה ספר קריטות, דבר שקורית בינו לבינה, אין. יש פה נימים דקים שהוא מקושר למקום ההוא, ואותו סיפור תשובה שנעשה במסווה כביכול של שיעור תורה, זה כאילו לשוחח אימה מעבר לגדר. כאילו הוא משוחח עם העבר שלו מעבר לגדר, כן? זה בעיה. אתה עדיין שם. אתה לא לגמרי הפסקת את העניקה. אתה לא במקום של תיקון ובעל תשובה אמיתי. צריך להיזהר מהדברים. כי אני זוכר שזה מאוד 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 הסיק אותי הסוגיה הזו בתקופות שהייתי מספר את סיפור התשובה שלי. אני הפסקתי עם סיפור התשובה שלי. זה אחת הסיבות אגב. כן? כי הרגשתי איזה מין עניין גדול לספר לתלמידים את הסיפור באופן שירתק אותם. אם אתה רוצה לרתק, אתה צריך לספר דברים כהווייתם. ואז את אחד התלמידים, מפעם לפעם, אחד התלמידים בסוף השיחה היה אומר לי, הרב, שמע, לפי מה שאתה מספר, פעם אחר יותר כיף. וזה גרם לי כזה חשבון נפש, ואז בערב, ביום הכיפורים, בתפילת ערבית, בוידויים, כשהייתי מגיע בוידוי, על חטא שחטאנו לפניך בטומאת שפתיים, כן? כתוב לי בסידור, בכתב יד שלי, כתוב לי על סיפור התשובה בסמינריונים שהייתי מספר, לכוון לזה, לכוון לזה. זה הנפש הבהמית שבמסווה, כן? זה בעיה, אני יודע שיש בזה גם טוב. ויש תלמידים שהתחזקו מזה וכו', אבל כשאנחנו דנים על ההפסד מול הרבע, אני מאוד מאוד חושש. מאוד מאוד חושב שיצא שכרי בהפסדי באותם הימים. בוא נחזור לענייננו ונאמר שאדם נמצא במצב כזה שהוא מקושר לחלקים מהנפש הבהמית שלו, ממילא במקומות ההם הוא מתקשה לתקן, ואז מופיעה הגאווה. זאת אומרת, הגאווה יושבת על זה בדיוק. זה האופן שבה הגאווה מתפתחת על בסיס של התקשרות לחלקים בנפש הבהמית. למה גאווה? למה גאווה? למה זה גאווה? כי הוא מרגיש שלם. הוא לא מרגיש צורך לתקן. מרגיש. עכשיו, מה אמרנו? אם המתח שבין שתי הנפשות היה מתח נכון, מה היה קורה? כאשר הוא מתקשר לחלק בימי, מה קורה? הנפש האלוקית, מה עושה לו? מוח, יפה. מוכיחה אותו. מוכיחה אותו, ואז הוא מבחין בחסרון שבמצבו. ומתחיל להשתלם. הגאווה לא יכולה לחוז. היא לא יכולה לחוז. כי גאווה היא נמצאת רק במקום שנדמה לאדם שהוא הגיע לשלימות. כן. לכן פתחתי בתחילת דברינו ודיברתי על המתח הזה שקיים בין שתי הנפשות. ואנחנו צריכים לדעת איך להשתמש במתח הזה. אבל אמרתי שאחד הדרכים שהאדם מתמודד במרכאות עם המתח, הוא לא יכול לסבול את המתח. אז מה הוא עושה? איך הוא ממעיט את המתח? על ידי התקשרות לאחד הכתבים. זה אחד הדרכים הדמיוניות שהאדם חושב לפתור את המתח הפנימי שיש בתוכו. הוא פשוט... מה? אחד הכתבים, במקרה הזה לנפש הבאמת. כותב, קיצוניות. זאת אומרת, הסיבות שאנחנו הולכים לקיצוניות לפעמים, באופן לא מודע, בגלל מה זה? בגלל ניסיון לפתור בעיה של מתח. לפעמים בא יועץ נישואין, הוא לא יועץ בעצם, זה סימן שהוא לא יועץ. הוא שומע את הסיפור של האישה, את הסיפור של האיש. טוב. והוא מתחבר לסיפור של האישה, או לסיפור של האיש. הוא מתחבר לסיפור של האיש, ואז האישה אומרת, אתה חד צדדי. שואלים אותו למה הוא עושה את זה, הוא לא יודע אפילו. אבל הסיבה שהוא עושה את זה, זה כדי לפתור את הבעיה, כביכול, על ידי הטלת האחריות על צד אחד. אז הוא מתקשר לסיפור של אחד הצדדים. תשמע, אשתך צודקת, אין שום ספק שהיא צודקת בדבריה, אתה צריך לתקן, זה חד צדדי. זה כאילו ניסיון לפתור בעיה בשלום בית, על ידי נטייה לאחד הצדדים, ולא להסתכל על הסיפור המורכב. היותר מורכב. דבר כזה קורה גם בתוך הנפש שלנו. בדיון הבלתי פוסק. בקונפליקט הבלתי פוסק שבין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, אנחנו נדרשים להשיב תשובה. אי אפשר לחיות בתוך המתח הזה סתם. אנחנו צריכים לתעל אותו לאנשהו, להשתמש בו ככוח בונה. ואז האדם מתחיל לחפש את הדרכים. ואחת הדרכים, זה הדרך שאמרנו. מה שאמרנו, שההליכה לכיוון הנפש הבהמית, בחלקיה או ברובה, וכולי, או ברובה, דרך ראשונה. הדרך השנייה של הטיפול במתח הזה, היא הדרך הקוטבית בדיוק. להתקשר למה? לאיזה נטיות?
אלוקיות.
יפה. להתקשר לנטיות אלוקיות. ולהתעלם מהחלקים הבהמים. עכשיו, הדבר הזה הוא אפשרי. במיוחד אצל אנשים רוחניים מאוד. אנשים בעלי נטיות רוחניות חזקות מאוד, יש להם אפשרות ליצור נתק. בין שתי החלקים האלו. או ליצור יחס מאוד רפוי לנפש הבהמית שלהם. מאוד רפוי. מיעוט אכילה, מיעוט שתייה, מיעוט שינה, מיעוט חברתיות, וכן, כל הדברים שהנפש הבהמית פורחת בתוכם. ואז הם משתייכים לחלקים הרוחניים שלהם. מה הבעיה בזה? מה? למה? למה שום דבר מתקן? זאת אומרת, מה אתה אומר בעצם? שגם פה אפשר ליפול לגאווה?
כן, גם אין מתח.
מה?
אין מתח.
זה עניין אחד, אבל למה יש פה גאווה? נראה הכל מושלם. למה הכל מושלם? כי... הוא מכיר רק את הרוחן... מה? סליחה? כן, אני שומע. מה זה? למה יש גאווה? זאת אומרת, זה שזה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל למה הגאווה מתפתחת בתנאים האלו? כי אתם מבינים את הדילמה, כי לכאורה היינו אומרים, מה? אז אתה אומר, בעצם הוא מרגיש שלמות, אבל הוא לא פתר את הבעיה. מה שדוד אומר, כן? בעצם זה שאני רוחני, שאני שייך לאיזה מעמד רוחני כזה, אבל אמיתו של דבר, איך פותרים את הגאווה במקרה כזה? מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להבין שהרוחניות שלו בעצם היא בכוח, ולא בפועל. מה זאת אומרת רוחניות בכוח? או מה זאת אומרת רוחניות בפועל? שהמימד הרוחני שבי הוא פונה למעלה לצדדים הנמוכים, ומעלה אותם. ממילא, אני תמיד נמצא בתהליך של השתלמות. ברגע שהחלק הרוחני פונה לחלק הבהמי, ממילא האדם מבין שתמיד הוא נמצא בהתקדמות, בהתעלות. אז גם הדבר הזה הוא בעייתי. גם הדבר הזה הוא בעייתי. שוב, ברגע שאני משתעבד לחלקים הרוחניים שבי, זה נותן לי תחושה מאוד רוחנית, מאוד עילאית. אבל למעשה אני משקר את עצמי. כי אני לא פועל, או אני לא משתמש ברוחניות הזו כדי להעלות את העולם התחתון שלי. מכיוון שאני לא משתמש במתח הזה בצורה נכונה, כן? אז אני נופל לגאווה. כי בעצם אני לא מטפל או אני לא עסוק בהשלמת חסרון. לא עסוק בהשלמת חסרון. אני נשען על הנטיות הרוחניות הטבעיות שלי. כן? וכל דבר טבעי הוא יוצר הרגשה של שלמות. כן? שאדם משתמש בכישרון טבעי שלו, נשים לזה לב. אדם בעל כישרון טבעי של שכל. הוא מבין דברים מהר. הוא חושב שהוא שלם. למה? כי בטבע הכל שלם. הטבע הוא מעגלי, כן? האריה הוא אריה בשלמות. מה זה מעניין אותו בכלל? שהוא טורף את האיילה. וזה נורא לא מוסרי לאכול את האיילה. תאכל עשב, למה אתה אוכל את האיילה? זה לא מעניין אותו. כי הוא נמצא בתוך טבע. אגב, מאותה סיבה גם, אדם שמקושר לנפש הבהמית שלו, הוא גם מקושר לטבע. איזה טבע? הטבע הבהמי. הוא מרגיש שלם. הוא מרגיש שלם, הוא לא מרגיש שום בעיה עם זה. מכיוון שהוא לא פתוח למימד הרוחני שמוכיח אותו. אותו דבר גם פה. כשאדם קשור לנטיות הרוחניות שלו, הטבעיות, הוא יכול להרגיש בלי בעיות שלמות. בלי בעיות. אלא אם כן, הוא פותח את המתח ומבין שאותה רוחניות היא לא שלמה, כל עוד היא לא מעלה בדיוק. אם כן, זה הפוטנציאל של הגאווה בכל אחד מהמצבים האלו הקיצוניים. כן? עכשיו, זה נשמע כזה פילוסופי כזה, אבל צריך להבין, זה חוויה יומיומית. אני רוצה למקד את זה. אותם הרגעים ביום שאנחנו מרגישים שלמים, כמה רגעים שאנחנו משלמים, נפלנו לתוך מציאות טבעית. כלומר, שאני לומד משנה אחת ומרגיש שלם, למדתי משנה, מרגיש שלם. למה אני מרגיש את השלמות הזו? אני מתייחס עכשיו רק לחלק אחד או לחוויה אחת בתוכי. מה החוויה? מה החוויה? של השגת המשנה הזאת. אני לא ער לעובדה שזה רק משנה אחת מתוך מסכת שלמה, שאותה אני לא יודע עדיין. אני לא ער לזה. אני אפוף וכבול וקשור וקלו בחוויה הרגעית הזאת. והיא ממלאת אותי. והיא לא נותנת לי להבחין בכל חלקי הידיעה שהם עדיין לא בידי. אגב, היא לא נותנת לי אפילו להבחין בחלקי הידיעה של המשנה הזו שאני עדיין לא יודע. למדתי זה אם קהתי. אבל אני לא יודע מה אומר על זה המלכת שלמה, מה אומר על זה הברטנורה, מה אומר... לא. לא, ודאי. אבל הלימוד או הסיפוק המקומי אסור לו שיחסום את המתח שבין שני הנפשות. המתח הזה הוא מתח שתמיד מעמיד אותנו במצב של יצירה. אנחנו צריכים להיזהר מאוד שחוויה תהיה אשר תהיה, פיזית, נפשית או רוחנית, לא תגרום לנו הרגשה של שלמות במצב נתון. מנוחה, שמחה על ההשגה, כן. אבל פתיחות להתקדמות, כן?
זה שבראתי יצרה
בדיוק, ממש ככה, שתמיד היצר הרע והיצר הטוב יעמדו, יתייצבו זה מול זה, באופן שיגרום ליצירה, בלתי פוסקת. אז הנה שני הכתבים האלו, גם הנפש, אותו אחד עם הנפש הבהמית, וגם זה שמתייחס לנפש האלוקית, שניהם שבועים בחלום שקרי, לא פתוחים להתקדמות והתפתחות. יפה. יש שאלה על שני הדברים האלה? כן. יפה. נמשיך הלאה לאופן השלישי. יש מצב אמצעי, הוא מצב מביך, והוא נקרא כף הקלע. אדם שנזרק מבהמית לאלוקית ומאלוקית לבהמית. כף הקלע. תקוע בין שני העולמות. זאת אומרת, שעה אחת הוא עם הבהמית, שעה שנייה הוא נקלע אל האלוקית. וחייו מתנהלים על הציר הזה פחות או יותר, עד שהוא יחליט אחרת. הבחירה היא בידו. הבחירה היא בידו. אבל עד אז הוא נמצא בתוך המציאות הזו. פה אנחנו לא מדברים על גאווה. אין מקום להתפתחות של גאווה כאן כמובן. עד רבה הוא מרגיש מאוד לא שלם, אבל יכול להיות שבשעה שהוא מתמסר לנפש האלוקית, באמת, הוא ירגיש גאווה באותה השעה. אבל אחרי זה הוא נזרק לנפש האלוקית, אולי ירגיש גאווה שם. אבל באופן כללי, המעמד הנפשי של אדם כזה, הוא מעמד נפשי של חוסר מנוחה. כן? חוסר מנוחה. וחוסר המנוחה שלו, הוא בעצם, הייתי אומר, מבטל אפילו את העונג של הגאווה השקרית הזו, שיש לו שעה פה, שעה שמה. החוויה הזו היא מאוד מאוד לא פשוטה. מאוד לא פשוטה. אסור לנו לראות את הנפש האלוקית והנפש הבהמית כשתי כתבים שזורקים אותי מאחד לשני, אלא שני כתבים שמדברים ביניהם. כמו שהיצר רע מסית אותנו לכתבים, כמו שאמרנו בהתחלה, לא פחות מזה, הוא מסית אותנו למציאות של כף הקלע. מבחינתו זה טוב לו. שאנחנו נהיה פעם פה ופעם שם. ובלבד שהמתח לא יקבל את האופי היצירתי שלו. עכשיו, להפתעתנו, שלא להפתעתנו, שלושת המצבים שתיארתי עכשיו, אפשר להגיד שכמעט כל אדם במהלך היום חווה כל אחד מהחוויות האלה. יש לך זמן שאתה מתמסר למימד מסוים בנפש הבאמת. יש לך זמנים שאתה מתמסר מאוד למימד האלוקי, ובעלי תשובה יודעים את זה, בתחילת דרכם בעיקר, שמתמסרים למימד האלוקי, נעשים מאוד מאוד רגישים לחוויה הרוחנית של התשובה, וגם עושים פעולות בהתאם, אם זה במות אכילה ושינה, בשקידה נוראה על הלימוד, עד כדי תשישות ועייפות הגוף והנפש וכן הלאה וכן הלאה. כן? ויש מצבים שאנחנו בכף הקלע. אנחנו נזרקים, כן? מצד לצד. המצבים האלו אי אפשר שאדם ינצל מהם. כן? כן? כל אחד לפי עניינו. אבל אין אדם שלא חווה את החוויות האלו במהלך היום, או יומיים, או שבוע. פעם פה, פעם שם. אנחנו צריכים להגיע, כן? כל תהליך העבודה שלנו היא להגיע למצב כזה שלא לרוץ בין הקצוות ולא להיקלע ביניהם, אלא למזג ביניהם. זה המצב הרביעי. כן? התקשורת בין יצר הטוב ויצר הרע. קראת לזה בראת יצר הרע, בראת היא לא תורה תבלים. כן? זה המזיגה. כן? המזיגה היא יוצרת את הענווה. למה אני במצב של ענווה? כשאני נמצא במצב של מזיגה, בעצם אני הופך את הניגוד בין שני הנפשות, כן? שאמרנו לא פעם, לניגון. אני הופך את הניגוד לניגון. זה מצב הענווה, כן? למה? כי בעצם אני לא שלם ואני רק משתלם. ואפילו המימד הרוחני שיש בי, הנפש האלוקית, גם היא לא ממני. עם השם יתברך. גם את זה אנחנו צריכים לפתור, כי לפעמים אפשר להגיע לגאווה מזה שאני מרגיש שיש בקרבי רוחניות. איזה חשוב אני. אבל בעצם זה חלק אלוקה ממעל. וזה שאני מקשר את הנפש האלוקית שלי למקורה, אז פה אני בעצם מונע מן הגאווה להתפתח. המיזוג זה שיא הענווה. ברגע שאני חש את הנפש הבהמית שבתוכי, מה עושה המיזוג? הוא אומר לי שזה לא שלם, צריך תקן. ברגע שאני חש את הנפש האלוקית, מה אני שומע? אי אפשר להתפאר בה, היא צריכה לעבוד קשה, כן? או שהיא בכלל באה מהבורא. בצורה כזו, אני יכול להגיע למצב של ענווה נקייה מאוד. אלו ארבעת החלקים. יפה, יפה. עכשיו, כדי להגיע לתקשורת בין נפש הבהמית לנפש האלוקית, אנחנו חייבים לעשות קודם כל הבדלה. קודם כל הבדלה. מה זאת אומרת הבדלה? אנחנו צריכים, פתחנו בזה היום, צריכים לדעת מה זה הנפש הבהמית, לקרוא לה בשם, להכיר אותה, לדעת את מקומה, לא להפריז בערכה ולא להמעיט מערכה, להכיר אותה. הבדלה בין אור וחושך. מה זה אור? מה זה חושך? לא לטשטש. כי אמרנו שאחת הבעיות זה שכאשר אדם מתקשר לנפש הבהמית, הוא מגייס את הכוחות הרוחניים כדי להצדיק את הנפש הבהמית. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך אפשר לגייס כוחות רוחניים כדי להצדיק את הרשע? זה רק אם לא נעשתה הבדלה. אם אתה עושה הבדלה בין נפש בהמית לנפש אלוקית, אתה יודע שנפש אלוקית לא יכולה לשרת מגמות של רשע. היא לא יכולה, בעצם ההבדלה. אבל כשאתה לא עושה הבדלה, יכולות להיות הידבקויות. יכול להיות ערבוב, דשטוש. במקום שאין הבדלה הכרתית, יכולים להתערבב עולמות באופן לא נכון. כשאתה לא מברר ולא מבדיל בינך לבין הזולת, אני זה אני, ואתה זה אתה. יכול להתרחש מערכת יחסית, יחסים מטשטשת. אם אני לא יודע מי אני, ומה הכישרונות שלי, ולמה נועדתי, ומה מתאים לי, אני יכול לקבל ממך משהו שאני לא צריך לקבל. לא מתאים לי בכלל. אבל אם אני מבדיל בינך לביני, אני לא מפריד ביני לבינך, אני רק מבדיל. אחרי שאני מבדיל, אני יכול להיות לך בקשר. עכשיו אני מוכן להקשיב לך. יש דברים שאפילו אני אקבל ממך. כי הדברים האלה עולים בקנה אחד עם הצרכים הפנימיים שלי. ויש דברים שאני לא אקבל. גם אם תרצה שאני אקבל, וגם תתחנן אליי, אני אגיד לך, לא, זה לא מתאים לי. לכן, כדי שנוכל לעבוד נכון בתוך המתח הזה, חייבת קודם כל להיות הבדלה. להבין היטב מה זה נפש אלוקית. למה היא נועדה? מה המטרות שלה? מה היעדים שלה? למה היא הושמה בתוכנו בכלל? אחרי זה ללמוד על הנפש הבאמת. מה היא? מה הסכנות שבה? מה השלילה שבה? מה היתרונות שבה? איך היא מסייעת לנפש האלוקית? רק אחרי ההבדלה הזו תבוא ההמתקה. מה? היא מסייעת, כי בנפש הבאמת יש המון המון כוחות, המון המון כוחות טבעיים, גם פיזיים, גם נפשיים. נפש הבאמת היא לא שלילית בהכרח. היא לא שלילית בהכרח.
איזה כוחות
שלילים? אכילה, שתייה, כוח המין, אהבת הממון. יש הרבה דברים. זה כוחות טבעיים. אלה כוחות נפלאים. אבל אם אני לא עושה את ההבדלה, כן? אין אפשרות לעבוד איתה בצורה נכונה. אין לי אפשרות לבוא איתה בצורה נכונה, כן?
יש
ספרים שעוסקים, עכשיו דווקא, יש את ה... כן? דווקא הרב אליהו עובדיה, בחלק א', כן? גם מול אם רק. כן? ההכנעה, הבדלה, המתקה. כן? הרב אליהו עובדיה דווקא נגע בזה בצורה מאוד מאוד יפה, יש לו חוברת פשוטה, כן? דברים שנכתבו מאוד יפה. שם הוא מדבר על היסוד של הכנעה, חלק א', הכנעה, הבדלה, המתקה. שם הוא מדבר על שלושה שלבים האלו. שלושה שלבים האלו של הכנעה, הבדלה, המתקה, הם נועדו להסדיר את היחסים בין הנפש האלוקית לנפש הבאמת. כאשר הוא אומר, ובצדק, זאת אומרת, זה לקוח מהחסידות, כן? שההכנעה זה השלב הראשון. זאת אומרת, אי אפשר להתחיל בהבדלה, ההבדלה זה שלב מתקדם. השלב הראשון בסידור היחסים בין יצר טוב ליצר הרע זה קודם כל הכנעה. אתה מכניע את הנפש הבאמת, כי אתה עדיין לא יכול להשתמש בה לצורך גבוה, אז אתה מכניע אותה, אתה מגביל אותה, אתה מצמצם אותה, כדי שהנפש האלוקית תוכל להתעודד, לתת את היתרון להרגשה של הנפש האלוקית. אחרי שהנפש האלוקית מתעודדת על יסוד ההכנעה, אז אתה עוסק בהבדלה. מה ההבדל בין הכנעה לבין הבדלה? בהבדלה אתה מכיר בנפש הבאמת, אבל היא כבר מובדלת מן האלוקית. בהכנעה אתה מצמצם אותה, בהבדלה אתה מכיר בה, אבל מבדיל אותה. יש פה שתי נפשות, הן מובדלות זו מזו, כן? מובדלות זו מזו, כן? כל אחד ועניינה, אבל אתה כבר לא מושפע כל כך מהנפש הבאמת. אתה יודע על קיומה, אתה יודע על קיומה, אבל יש פה מערכת יחסים כבר יותר של תקשורת. בהמתקה כבר נעשית התקשורת באופן שלם. אז יש לנו שלוש שלבים. אבל לעיקר העניין, אנחנו חייבים לעסוק בבירור היחס בין שני הנפשות האלו, כדי שנוכל לפעול בצורה נכונה ולהביא אותה למכלול יחסים כזה, שהוא מאפשר את הענווה ומונע את הגאווה. עכשיו בוא נסתכל בתוך הפסקה, נקרא את זה, נראה את הדברים בפנים. האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע והרפה שבו. להבחין בחלקים הרעים והרפים שבו. רפים זה חלשים ורעים זה רעים. להבחין בכל החלקים של הנפש הבאמת. ומצד החלקים האלו יש בהחלט מקום להיות שפל בעיניו. נכון, יש לי חולשות. יש לי דברים שצריכים תיקון. ובעת ובעונה אחת, זה בדיוק ההבדלה, בעת ובעונה אחת, להיות רם וניסה בעיניו מצד חלק הטוב והאור שבו. זאת אומרת, הרב מדבר פה על ההבדלה שעליה דיברנו, בהגדרה מאוד מעניינת. אני מבדיל בין הטוב והרע שבתוכי, מצד הרע שבתוכי אני שפל, מצד הטוב שבי אני רם וניסה. ועכשיו, קדימה לעבודה. זה ההבדלה, זה הלשון, כן? זה הלשון בלשון הרב, כן? זה ההבדלה בלשונו של רב. מצד החלק הרע והרפה להיות שפל, אבל השפלות לא מעכבת במאום על הרם וניסה, על הרגשת הניסאות והמעלה מצד צלם אלוקים שבקרבי. ולהיות רם וניסה בעיניו מצד חלק הטוב והאור שבו. כשאדם עושה את ההבדלה הזו, אין לו שום בעיה להוכיח את הצד הנמוך שבו. יש לו בעיה? אין לו שום בעיה. מהצד הבהמי שלי, אני מלא חסרונות. מהצד האלוקי שבי, אני מלא עוצמות ויכולות. עכשיו, תתחילו, כן, לתקשר. תתחילו לתקשר. הצד הרם והניסה מבחין בחסרונות של הנפש הבהמית. אני חווה חוויה של שפלות על החסרונות האלו, או מה שנקרא בלשון הרב בהמשך, בושה. אבל בושה בעצמה היא זו שדוחפת אותי. לתיקון, אין שום בעיה. אני נפתח בחופשיות לצד החסרון שלי, כי מי הודיע לי על החסרון? מי אמר לי שאירום אני? מי יגיד לך כאירום אתה? הצד הגבוה שבך. הצד הגבוה הוא זה שחשף את החולשה שבחלק הבהמי, נכון? כי בעצם הרע שבחלק הבהמי הוא רע, למה הוא רע? כי מי הגדיר אותו כרע? החלק האלוקי. כי דבר הוא לא מוגדר כרע, אלא אם כן מי שהגדיר אותו כרע, נכון? הרי כל דבר מוגדר מתוך ההפך שלו. כל דבר מוגדר מתוך היפוכו. כן? ממילא, אדם כזה, שהוא ער לנפש הבהמית ולנפש האלוקית שלו, ומאפשר להם לתקשר, הנפש האלוקית מודיעה על החסרונות של הנפש הבהמית, מבחינה בהם, והופכת אותם כנושא לתיקון. נושא לתיקון. שום בעיה. אז אם מישהו משפיל אותי, מעליב אותי, ואני מרגיש שהשפלות והאלבון הזה, הם מכיוון שגילו את החסרון שהם בנפש הבהמית שלי, אני לא אתקוף אותך, אני אגיד לך תודה. נהדר. מה אמרת? שאני גנב? מה, אמרת שאני רמאי? תודה רבה. יש בבחינות של רמאות, זה נכון. זה נכון. אומרים חז"ל, דון לעצמך לפני שידונו אותך. כלומר, בכלל היה עדיף שלפני שמישהו מוכיח אותך או משפיל אותך, כדאי שהנשמה שלך תשפיל את החלק הבהמי, שהיא תעשה את הפעולה הזו בעצמה. שכל התיקון יהיה מיני ובי בתוכך. הנפש האלוקית היא תהיה ערה לנפש הבהמית, והיא זו שתעורר את חשבון הנפש בתוכך. כן?
אם הוא
חשב וחסת
כן.
עליך, לא, לא, לא. אדם שהוא פתוח לתיקון, הוא יודע בדיוק את מידת האמת שיש בדברים שאומרים לו. בדיוק יודע. יכול להיות שהוא אמר משהו מעבר. יכול להיות. אז אני אזרוק את מה שלא שייך, אבל יש משהו שייך. ההערה הזו היא ודאי וודאי פונה לחסרונות שמקורם היא בנפש הבהמית שבתוכי. ואני אקבל בשמחה את הדברים שלו. אקבל בשמחה. הנה, זו החלוקה הברורה שהרב עושה כאן. האדם צריך להיות שפל בעיניו מצד חלק הרע והרפה שבו, ולהיות רם ונישא בעיניו מצד החלק הטוב והאור שבו. מסקנה, על כן, היוצא מזה, כן? על כן, ייתן מקום לכל הרחבת דעת מצד חלקיו העליונים. הוא רשאי לחשוב ולהרגיש שהוא נברא בצלם אלוקים, ומצד זה הוא ראוי לשאיפות רמות ואדירות של בניין המקדש וביאת המשיח. כן? נו, ברוך השם, וטוב אמרתי. פה סיפרתי לכם בפגישה הראשונה עם אשתי, פעם ראשונה שאלה אותי מה השאיפות שלי. אמרתי לה, לא פחות מנבואה. עכשיו אני רואה שצדקתי. ברוך השם, כנראה שאמרתי זה מצד הנפש האלוקית שלי, למרות שזה נורא הביל אותה. ממש הביל אותה. אבל אמרתי את הדברים מתוך איזה דחף פנימי, לא פחות מנבואה. אז זה בא מצד החלק הניסה, הרם והניסה שבי. הייתי מחובר לנפש האלוקית שבי באותו רגע. כן? אבל הכרתי גם את חסרונותיי, בעת ובעונה אחת. בסדר. אז על כן ייתן מקום לכל הרחבת הדעת מצד חלקיו העניינים, ואין בזה שקר. זו אמת גמורה. אבל זה לא מונע את העבודה, כי אני מחובר גם לנפש הבהמית שלי, ואני יודע עד כמה היא שפלה, ועד כמה היא מעמידה אותי בניסיונות כבירים של התקדשות החיים, והרמת המציאות שלי, האישית, הפיזית, הנפשית, כן? או, כן? ויסבול כל בושה, שימו לב, ויסבול כל בושה ועלבון, בין בושה ועלבון שהוא מרגיש בקרבו, שהנפש האלוקית מעליבה ומשפילה אותו על מצבו, בין עם העלבון והבושה, בא מבחוץ. ויסבול כל בושה ועלבון שלא בהקפדה. כי אם במקום, זאת אומרת, אלא אם כן, במקום שיש על זה תכלית מוסרי נשגב, זאת אומרת, לפעמים יש מקום בהחלט לא לסבול, לא לסבול עלבון והקפדה, כאשר יש על זה תכלית מוסרית. יש פעמים שמותר לאדם לא לסבול עלבון והקפדה. אם יש על זה תכלית מוסרית, למשל, אם עכשיו אני אקבל את העלבון ואת ההשפלה הזו, הדימוי העצמי שלי ירד לקרשים. אז מותר לי לדחות את העלבון ולהרגיש את הכבוד המדומה, כי זה נחוץ לי כדי לחיות. יש מצבים שמותר לאדם להתגאות קצת גאווה שקרית כדי להרגיש שהוא שווה משהו. אחרי זה הוא יסלק את זה. אבל יש לפעמים תכלית מוסרי נשגב. למה יש מקום לדחות עלבון והשפלה למרות שהם מוצדקים? למרות שהם מוצדקים. הרב מרמז פה, הוא לא אומר דוגמה לזה, נתתי פה איזו דוגמה. כן, אם כן, אבל באמת ההנהגה העיקרית צריכה לקבל, להיות שהוא מקבל עלבון והשפלה. למה? מפני שכל עלבון ושפלות שמשפילים אותך ומגנים אותך על דבר מסוים, זה מאוד מסכים עם הצדדים הרפים שבך. לא סתם השפילו אותך, לא סתם העליבו אותך. יש על מה להעליב אותך, יש על מה לשפיל. אני לא מעודד אהבה והשפלה, חס ושלום, שלא יובן. אבל אם קרה הדבר שמישהו אמר לי, אחי, אתה לא מתחשב. אתה לא מתחשב, אתה לא מתחשב. אל תמהר להגיד, על מה אתה מדבר? אני לא מתחשב, אתה לא מתחשב. אל תמהר להגיד. מצא השם את אבונך, אתה כנראה לא מתחשב. תבדוק את עצמך טוב טוב, יש לך בעיה בהתחשבות. אין השן בלא אש. מפני שכל אלבון ושפלות מסכים מאוד, עולה בקנה אחד. עם מה? עם הצדדים הרפים שבו. לא סתם מצאו את אבונך, יש להם על מה שיסמוכו. החלקים הבמיים שבתוכה, שבתוכך. משם זה יוצא. ומישהו ראה את זה. ומישהו העיר לך על כך. אל תמהר להצדיק את עצמך. לנקות את עצמך. יש משהו, יש דברים בגו. Okay. מסכים מאוד עם הצדדים הרפים שבו, שאין אדם בעולם שלא ימצאם בקרבו מצד הנפש הבהמית שבו. עד אותה עמידה שראוי להתבייש עבורה. כן, יש בך צדדים רפים וחלשים, שהם מופיעים, באמת ראוי להתבייש בהם. ראוי להתבייש בהם. הם מאוד לא נעימים. הם מדיפים ריחות לא נעימים. כמו שאמרנו, אם זה נטיית השקרנות שלך, אם זה נטיית העצלות שלך, אם זה נטיית לא יודע מה, זה דברים מאוד לא נעימים. וראוי להתבייש בשבילם. ראוי להתבייש. עד אותה המידה שראוי להתבייש. ואדם גדול, ואדם שאצלו המתח הזה, בנפש בהמית לאלוקית, או על היסוד שהרב פה אמר, אדם כזה, עליו נאמר בגמרא, כל העושה דבר עבירה, הוא מתבייש עליה, מוחלים לו כל עוונותיו. כל העושה דבר עבירה מצד הנפש הבאמית. הוא מתבייש בה, מאיפה באה הבושה? מצד הנפש האלוקית שתפחה על פניו, מוחלים לו כל עוונותיו. למה מוחלים לו כל עוונותיו? למה מוחלים לו? מה? זה נכון. ערעור תשובה. זאת אומרת שהוא לא חפץ בעוונות. הוא עושה עוונות, אבל הוא לא מתקשר אליהם בכותביות. זה הכותביות שדיברנו. זאת אומרת, גם שהוא עושה עוון, עצם הבושה היא כבר מראה שהוא לא רוצה להיות שייך, משועבד לצדדים הנמוכים של נפש הבהמית. לכן מוחלים. לא סולחים לו, מוחלים לו. יש הבדל בין סליחה למחילה. כן? המחילה אומרת שעשית עבירה. אבל עצם העובדה שאתה מתבייש בה, זה הופך את העבירה, לפני כן העבירה הייתה טומאה, עכשיו היא רק חול. זה נקרא מחילה. זה הופך את זה מטומאה לחול. כאשר אתה משועבד לנפש הבהמית ופועל את הפעולות של הנפש הבהמית מתוך שיעבוד, איך זה נקרא? טומאה. אבל אם אתה מתבייש, יש לך כבר חוסר שייכות לא מבוטל לעבירה, נכון? אז העבירה הזו עכשיו היא חול, היא כבר לא טומאה. השלב הבא זה כבר סליחה וכפרה, שזה ניקוי מוחלט של העבירה, שאין כבר ממנה שום רושם בתוך הנפש. כן?
הרב אומר בעצם כן. לא לעשות עבירות לשם שמיים.
בדיוק. יפה. תרגיש את זה? בדיוק. זאת אומרת, אני לא אומר לעשות עבירות, אבל אם לקחת את העבירה והתביישת בה, העלית אותה מדרגה. מטומאה לחול.
בגלל זה דיברו אז על השבתאים שהם סוג של טומאה.
נכון, נכון. יש הרבה דוגמאות. יש הרבה דוגמאות לזה, נכון? נכון. זהו, אלה הדברים. נעצור כאן. חודש טוב.